الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי כ"ג בתשרי תשפ, איסרו חג הסוכות תשפ, מסכת מעילה, דף למד ה'. ומחר בעזרת השם ובישועתו נלמד את דף למד ו', וביום חמישי, כ"ה בתשרי תשפ, נחגוג בשמחה, בהתרגשות ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, את סיום מסכת מעילה על המצאין דפיה וארבע מסכתותיה. מסכת מעילה, מסכת קינים, מסכת תמיד ומסכת מידות. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. איסרו חג. אמר רבי ירמיה, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, שקורא לחג עונג במאכל ובמשתה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר איסרו חג בעבותים. עבותים אלו בהמות אבות ושמינות עד קרנות המזבח. כך פסק הרמ"א, ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שאחר החג, והוא איסרו חג. עם השמחה הגדולה הזו, ובטוב לבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון לסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשני הדפים היומיים שלנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שמחת תורה, את למדנו את דפים למד ג' ולמד ד'. ובסיום השיעור אז, שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, 6 שאלות על מסכת תמיד, ועוד 4 שאלות על מסכת מידות. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה על דף למד ג' הייתה, לאילו ג' דברים שימשה הפסחתר, ואת תשובה לכפותה על גבי גחלים בשבת ועל השרץ ולהוריד בה את הדשן מעל המזבח. שאלה שנייה, לאילו ג' דברים שימשה המגריפה, ואת תשובה שכהן ששומע את קולה יודע רץ וטובל ומשתחווה עם הכהנים שנכנסו להיכל, בן לוי רץ ובא לשיר עם איכיו, וראש המעמד מעמיד את הטמאים בשער המזרח. שאלה שלישית, מה היו מזהירים את מי שזכה בקטורת, ואת תשובה שיזהר שבשעה שמפזר את הקטורת על הגחלים לא יתחיל לפזר מסמוך אליו, אלא להפך שמה ייחווה. שאלה רביעית, במה היו אוחזים ג' הכהנים שנלוו לכהן הגדול כשנכנס להשתחוות ותשובה? אחד בימינו של הכהן הגדול, אחד בשמאלו, והשלישי באבני השועם שעל כתפות העיפות. שאלה חמישית, מדוע מותר לו להיכנס לצורך זה על ההיכל, והרי מותר להיכנס רק לעבודה, מסביר הראש, משום שאף זה נחשב עבודה. שאלה שישית, מה ההבדל בין ברכת כהנים שבמקדש לזו שבמדינה, ותשובה? במדינה מחלקים זאת לג' ברכות, ובמקדש אחת, שבמקדש אומרים השם ככתבו, ובמדינה ככינויו. במדינה ידיהם כנגד כתפיהם, ובמקדש על גבי ראשיהם חוץ מכהן גדול. שאלה שביעית, הראשונה בעצם על מסכת מידות, בכמה מקומות שמרו הכהנים ובכמה הלוויים ותשובה, בג' הכהנים ובכפה לוויים. שאלה שמינית, מי היו יוצאים דרך שער המזרחי ותשובה כהן השורף את הפרה האדומה וכל העוסקים בה? שאלה תשיעית, כמה לשכות היו בבית המוקד ולמה שימשו? דלת לשכות, לשכת קורבן, לשכת לחם הפנים, לשכה שבה גנזו את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון, ולשכה שבה יורדים לבית הטבילה. השאלה האחרונה, האם נכנסים להר הבית בדרך ימין או בדרך שמאל, והתשובה בדרך ימין, חוץ מאבל ומנודה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בדפים למד ג' ולמד ד' שבמסכת מעילה, וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע כ"ג בתשרי תשפ, איסרו חג הסוכות תשפ, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף למד ה' במסכת מעילה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ד', עמוד א', תחילת מסכת מידות. המסכת החותמת את סדר קודשים שבשס. מן המשנה הפותחת במילים בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, כעת בסייעתא דשמיא גדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. וטרם שניגש את תלמוד תורתנו במסכת מידות, הקדמה למסכת. מסכת מידות היא המסכת העשירית מסדר קודשים, היא המסכת החותמת את סדר קודשים. על מסכת זו אין בידינו גמרא ארוכה אל הסדר משניות בלבד. וכותב הרמב״ם שהטעם שאיחרו מסכת תמיד ומסכת זו לאחר מסכתות סדר קודשים, לפי שאין בהם דינים, אלא סיפור הדברים כיצד הייתה עבודת השחר בבית המקדש ותיאור תבנית בית המקדש ומידותיו, הלשכותיו ובנייניו הסובבים אותו. כותב הרמב״ם הטעם שנשנתה מסכת זו, משום שכשיבוא זמן הגאולה נוכל לבנות את בית המקדש, נזדקק לדעת מידותיו על מנת לבנותו כראוי. ויש שפרשו שכשם שהלימוד והעיסוק בענייני הקורבנות נחשב כאילו הקריב קורבן, כך הוא בענייני תבנית הבית, שהעיסוק והלימוד בצורת הבניין נחשב כאילו בונה בזה את בית השם, וזהו הטעם ששנה תנה את המסכת הזו. תחילתה של המסכת עוסקת בענייני שמירת הבית שהיו שומרים את המקדש כדרך שעושים בבית המלכים. שאר הפרק הראשון עוסק בתיאור שערי הר הבית והעזרה, וכן בתיאור מפורט של בית המוקד שהיה אחד ממקומות הכניסה לעזרה בצד הצפוני שלה, ותיאור ארבע הלשכות שבו. הפרק השני עוסק בתיאור מראה הר הבית מחומת האר ועד העזרה, החל במידת האר ומקומו של המקדש בתוך האר, והתבנית עזרת אנשים הסמוכה לעזרה מצד מזרח, והלשכות שבה. כן מפרט את המשנה את המקום שמשער ניקנור הקבוע במזרח העזרה ועד 22 אמות מערבה, משם לתוך העזרה נחלקים ל-11 אמה עזרת ישראל ו-11 אמה עזרת כהנים. הפרק השלישי עוסק בעיקר בתיאור מידות המזבח והכבש הסמוך לו, ובמראה בית המטבחיים הקבוע צפונית למזבח, והכיור שעומד בין המזבח והאולם, וכן מפרט את המשנה את מראה המעלות העולות מהעזרה לאולם ומראה האולם עצמו הסמוך להיכל מצד מזרח. הפרק הרביעי עוסק בתיאור מראה ההיכל ו-38 התאים הסובבים אותו, וכן במראה הבניין הסמוך להיכל משני צדדיו. הפרק החמישי עוסק בתחילתו במידות כלליות של כל העזרות ומקומם של המזבח ובית המטבחיים בתוך העזרה, ולאחר מכן מתאר את המשנה את תבנית הלשכות שהיו בתוך העזרה. הפרק הראשון של מסכת מידות נקרא בשלושה מקומות. כאמור, המסכת הזאת עוסקת בתבנית ומידות הבית של בית המקדש כפי שהיה בבית שני, והתועלת בכך היא שכשיבנה בית המקדש ידעו לשמור אותו באותה תבנית וצורה, כי אותה הצורה מאת השם היא, כמו שנאמר בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י' ת', הכל בכתב מיד השם עלי השכיל כל מלאכות התבנית. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ג' פסוק ל"ח, והחונים לפני המשכן, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל. דורשת הגמרא במסכת תמיד דף חבב עמוד א' מפסוק זה שצריכים הלוויים והכהנים לשמור בבית המקדש, שמשה הוא לוי ואהרון ובניו כהנים הם. ושמירה זו לא הייתה מפני פחד אויבים וליסטים, אלא כבוד לבית ששומרים אותו, שאינו דומה פלטרין שיש עליו שומרים לפלטרין שאין עליו שומרים. וממה שנאמר בפסוק הזה שלוש פעמים לשון שמירה, שומרים משמרת ולמשמרת, למדו ששומרים הכהנים בשלושה מקומות. ועוד למדה הגמרא במסכת תמיד בדף זך עמוד א' שהיו שומרים בבית המקדש בכ"ד מקומות, ושלושה מהם היו שומרים הכהנים, הרי שהיו הלוויים שומרים בכ"א מקומות. וזאת לומדים מהפסוק בספר דברי הימים א' פרק חבב. המשנה שפותחת את הפרק הראשון במסכת מידות מפרטת איכן המקומות בהם היו שומרים בבית המקדש. אומרת המשנה, בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש בלילות. א', בלשכה שהייתה נקראת בית אבטינס, בה היו מפתמים את הקטורת. אבטינס היה ראש המשפחה שהיו בקיאים במעשה הקטורת, ועל שמם נקראה הלשכה שבה היו עושים את הקטורת. ב', בלשכה שהייתה נקראת בית הניצוץ, ולשכות אלו היו בנויות בעלייה של יד שערי העזרה. ג', ובשער של בית המוקד, והלווים היו שומרים ב-21 מקום. חמישה מהם היו על חמישה שערי הר הבית, ארבעה מהם היו על ארבע פינותיו של הר הבית בכל אחת מן הזוויות, והיו השומרים עומדים מתוכו בתוך הר הבית. חמישה מהם היו על חמישה שערי העזרה, היינו מעזרת ישראל ועד סוף עזרת הכהנים במערב. ארבעה שומרים היו על ארבע פינותיה של העזרה, והשומרים על פינות העזרה ועל שערי העזרה היו עומדים מבחוץ, מחוץ לעזרה, והטעם, משום שאסור לשבת בעזרה, כנאמר לעמוד לשרת. אם היו שומרים מבפנים, אם היו מתעייפים, לא היו יכולים להישב. מה שאין כן בהר הבית שמותר להישב שם, שמרו על שעריו ופינותיו מתוכו. אז עד כה נמנו חי מקומות. ושומר אחד היה בלשכת הקורבן, שהיא לשכת התלעים שהייתה בקרן מערבית דרומית בתוך בית המוקד הגדול, ושם היו תלעים מבוקרים לקורבן התמיד. ושומר אחד היה בלשכת הפרוכת, בה היו הורגים את הפרוכת. ושומר אחד היה עומד לאחורי בית הקודשים שנקרא בית הכפורת. ונקרא בית הכפורת כיוון ששם היה הכפורת. כי עיקר קדושת קודש הקודשים היא רק כיוון שהיה שם גילוי שכינה, וגילוי שכינה היה מעל הכפורת, ואחרי נקרא קודש הקודשים בית הכפורת. הרי אלו חף א' מקומות. משנה ב', בפרק הראשון של מסכת מידות, משנתנו עוסקת עוד בעניין השמירה. איש הר הבית, שר היה במקדש, היה ממונה על כל השומרים, והיה נקרא איש הר הבית. והיה מחזר על כל משמר ומשמר לראות שאין השומרים ישנים, והאבוקות היו דולקין לפניו בתוך פנסים שהיו שם, כדי שיראה המשמר שאיש הר הבית בא ויעמוד על רגליו. וכל משמר שאינו עומד כשבא אליו איש הר הבית, אומר לו איש הר הבית, שלום עליך. ואם אינו מיישיב לו, ניכר שהוא ישן והיה חובתו במקלו, ורשות היה לו לאיש הר הבית להנישו ולשרוף את כסותו. היינו כסותו העליון. והם, מי שהיו בירושלים שהיו שומעים את צעקת השומר הנלקה, אומרים מה קול בעזרה, ואומרים להם שהוא קול של בן לוי שלוקה ובגדיו נשרפים על שישן לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אכן כך היה מעשה, ויודע אני שכן הוא שפעם אחת מצאו את אחי אימא שהיה ישן על משמרתו, ושרפו את כסותו. משנה ג', המשנה מפרטת את שערי הר הבית. 5 שערים היו לחומה שהקיפה את הר הבית. 2 שערים שהיו נקראים שערי חולדה היו מן הדרום בכותל הדרומי של הר הבית, והיו שערים אלו משמשים לכניסה מירושלים להר הבית ויציאה ממנו, והיו נקראים שערי חולדה על שם חולדה הנביאה שהייתה יושבת שם. שער נוסף היה נקרא שער קיפונוס, הוא היה מן המערב בכותל המערבי של העזרה, וגם שער זה היה משמש לכניסה להר הבית ויציאה ממנו. והטעם לשם הזה קיפונוס, כותב הראש, כיוון שהשכינה במערב היה השער שבמערב נקרא ראש לכל השערים, וקפי הוא ראש בלשון יוון. שער נוסף היה נקרא שער טדי, מן הצפון בכותל הצפוני של הר הבית, ושער זה לא היה משמש כלום. ולכמה אני אומר, רב לזר בן יעקב, שכהן שהראה לו קרי בלילה, היה יוצא דרך שער זה. השער החמישי הוא השער המזרחי עליו שושן הבירה צורה. הייתה מצוירת עליו שושן הבירה, שכשעלו משושן הבירה לבנות את בית המקדש, ציווה אותם המלך לצייר צורת עיר שושן במקדש, כדי שיהיה מורה המלך עליהם ויזכרו ימי ישיבתם בה ולא ימרדו במלך. לפיכך צרו אותה על השער המזרחי משערי הר הבית, שבו שבשער זה הכהן הגדול היה שורף את הפרה האדומה. והמשנה הזו היא כדעת רבי מאיר, ששריפת פרה אדומה זה בכהן גדול בלבד, אבל אין הלכה כדבריו, אלא היא קשרה גם בכהן אדיוט. וכל מסעדיה, הכהנים המסייעים וסועדים את הכהן השורף את הפרה, יוצאים מהר הבית להר המשחה, להר הזיתים שהיה במזרח הר הבית, ששם היו שורפים את הפרה. משנה ד', בפרק הראשון של מסכת מידות. המשנה מפרטת את השערים שהיו בעזרה. 7 שערים היו בעזרה. 3 שערים היו בצפון ו3 בדרום, ושער אחד היה במזרח. מפרטת המשנה את שערי העזרה. השערים שבדרום הם... הראשון הוא שער הדלק, ונקרא כן על שם שבו היו מכניסים מעיצים להדליקם על גבי המערכה. השער השני לא, הוא שער הבכורות, שבו היו מכניסים בכורות של בהמה להקריבם, שהיו שוחטים אותם בדרום. ופרש התוספות יום טוב שהיו שוחטים אותם גם בדרום ולא רק בצפון כקודשי קודשים. ולמרות ששער קודשים קלים, גם כן שחיטתם בדרום. בכל זאת, כיוון שהבכור הוא מתנה לכהנים, ייחדו לו שער לעצמו. השער השלישי לו הוא שער המים, שבו היו מכניסים את הצלוחית של מים לניסוך המים בחג הסוכות, כמבואר לכמן בפרק ב' משנה ו'. השער שבמזרח נקרא שער ניקנור, על שם האיש שהביא את השערים מאלכסנדריה שבמצרים, ונס נעשה לו כשהביא את השערים, כמבואר במסכת יום הדף למתחת עמוד א'. עוד פירוש מביא הראש מן הירושלמי, שכאשר צרו יוונים על החשמונאים, היה שם איש אחד מגדולי היוונים שהיה מחרף ומגדף ושמו ניקנור, וכשניצחו החשמונאים קצצו את ראשו, ידיו ורגליו ותלאום בשער המזרחי, ועל שם זה קראו לשער הזה שער ניקנור, ושער זה היה משמש לכל הכניסות והיציאות לעזרה. אומרת המשנה, ושתי לשכות היו לו בצידיו של שער ניקנור, אחת מימינו ואחת משמאלו. לשכה אחת הייתה נקראת לשכת פנחס המלביש, ששם היו בגדי כהונה מונחים, והממונה עליהם היה נקרא פנחס על שם הראשון שהיה ממונה על כך. הוא היה ממונה להלביש את הכהנים בשעת עבודה ולהפשיטם לאחר העבודה ולשמור את הבגדים, אומר רבי עובדיה מברטנורה. ולשכה אחת הייתה נקראת לשכת עושה חביתין, ששם היו עושים את המנחת חביתין שהיה הכהן גדול מקריב בכל יום מחציתו בבוקר ומחציתו בערב. משנה ה' בפרק הראשון של מסכת מידות. המשנה ממשיכה לפרט את השערים שבעזרה. אומרת המשנה, והשערים שבצפון הם הראשון הוא שער הניצוץ. אומר הראש שהוא נקרא כך על שם שניצוצות השמש היו מנצנצים בשער זה, כיוון שהיה בנוי בצורת אכסדרה, והייתה בו אורה מרובה. הבאר שבע מפרש, השער נקרא על שם בית הניצוץ שהיה על גביו, שהיה נקרא בית הניצוץ כיוון שהיו מדליקים שם מדורה קטנה, שאם תיחבא האש על גבי המערכה ייקחו אש משם, ועל שם זה נקרא בית הניצוץ. אומרת המשנה, וכי מן החסדרה היה שמשני צידי השער היו יוצאים שני קטלים מכותל העזרה לצד הר הבית, ותקרה הייתה על גבי קטלים אלו. ונמצא שהיה שער זה מוקף בשלושה קטלים, והצד הרביעי שכלפי הר הבית היה רובו פרוץ, וזהו כי מן הקסדרה. שהקסדרה הרוח הרביעית פרוצה, ומדבריו נראה שהוא מפרש שהרוח הרביעית שלצד הר הבית הייתה פתוחה לגמרי. כי הוא כותב שהיו רק שני קטלים שהיו יוצאים מכותלי העזרה. ואילו מדברי הראש נראה שהיה מוקף ברוח רביעית, וזה נקרא הקסדרה, כיוון שהרוח הרביעית הייתה רובה פתחים וחלונות. אומרת המשנה, והעלייה הייתה בנויה על גביו בתקרה שהייתה על גבי אותם קטלים, והעלייה זו נקראת בית הניצוץ, ששם היו הכהנים שומרים. שבשער זה היו הכהנים שומרים מלמעלן בעלייה, והלוויים היו שומרים מלמטן. שערי הכהנים היו שומרים בבית הניצוץ, והלוויים היו שומרים בשערי העזרה. ופתח היה לו באחד מן הקטלים שבאחסדרה, שפתוח היה לחיל. חיל זו החומה שהקיפה את כל העזרה שהייתה בין חומת הר הבית לחומת העזרה. ומבאר התפארת ישראל שבין חומת הר הבית לחומת העזרה היה הר משופע, ובשיפוע הזה הייתה חומה נמוכה, והקרקע שלמעלה מחומה זו הייתה שווה בגובה לראש החומה, וחומה זו נקראה חיל, וכיוון שהקרקע שמעליה הייתה שווה לה בגובה, ונדמה שכל רוחב המקום שבין חומה זו לעזרה ומעובי החומה, נקרא כל אותו רווח חיל. ולמקום זה הייתה עלייה זו פתוחה, שהיה לה פתח שהיו אצלו מדרגות שבהם יורדים לחיל. השער השני לא אושר הקורבן, שבו היו מכניסים את קורבן התמיד. והביא הראש שיש אומרים שכשהוליך אברהם את יצחק להקידה, הוליכו דרך מקום זה. השער השלישי לו, הוא פתוח ללשכה שנקרא בית המוקד, על שם שהיו עושים שם מדורה גדולה, שהיו הכהנים מתחממים שם, ובית המוקד היה לו שער נוסף לחוץ לעזרה. משנה וב, בפרק הראשון של מסכת מידות, המשנה מפרשת את צורת בית המוקד. כותב הרמב"ם מלכות בית הבחירה, פרק ה' הלכת ת', שבית המוקד היה בית גדול בצד העזרה בצפונה מבחוץ, בין העזרה והחיל. אומרת המשנה, משנה וב, ארבע לשכות היו בתוך בית המוקד ככיתונות פתוחות לטרקלין, כחדרים קטנים הפתוחים לחדר הגדול. שתיים מאותם לשכות, אלו שהיו בצד דרום, היו בנויות בקודש, במקום שהיה קדוש בקדושת העזרה, ושתיים מאותם לשכות, אלו שהיו בצד צפון, היו בנויות בחול, במקום שלא היה קדוש בקדושת העזרה. אז לפירוש רש"י במסכת יום הדף ט"ו עמוד ב', בית המוקד היה חציו קודש, אז היו לשכות אלו בנויות בבית המוקד בחלקו שהיה קודש. לדברי הרש"י שבית המוקד כולו היה חול, לא היו לשכות אלו בנויות בתוך בית המוקד, אלא היו בנויות חוץ לבית המוקד, במקום שהוא קודש, והיו רק פתוחות לבית המוקד. אומרת המשנה, וראשי פישפשין מבדיל בין קודש לחול, וחתיכות עצים היו קבועים שם ברצפת הלשכה, להבדיל בין המקום הקדוש בקדושת העזרה, לבין מקום שאינו קדוש בקדושת העזרה, כדי לידע עד איכן מותר להישב ואיכן מותר לאכול קודשי קודשים. מבררת המשנה, ומה היו משמשות אותם ארבע לשכות? מבררת המשנה, לשכה מערבית דרומית היא לשכת קורבן, ששם היו נמצאים טלאים שמבוקרים ובדוקים מימום, שראויים להקריבם לקורבן תמיד. לשכה דרומית מזרחית היא הייתה לשכת לחם הפנים, שבה היו עושים את לחם הפנים. לשכה מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונה, יחר שגברה ידם על היוונים, את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון על ידי שהקטירו עליהם לעבודת כוכבים. ולשכה זו נקראת גם לשכת החותמות, ששם היה יושב הממונה על החותמות, שהיו לוקחי סולת למנחה ויין לנסחים, נותנים לו מעות כפי הנסחים הנצרכים, והוא נותן להם חותם שיראו לממונה על הנסחים ומקבל ממנו הנסחים. וכותב הראש שעיקר תשמישו היה לחותמות, כמבואר במסכת תמיד, כאן נקטה המשנה דברים נוספים ששימשה הלשכה הזו. הלשכה הצפונית מערבית בה הכהנים שהרה להם קרי בשנתם, יורדים למחילה שתחת העזרה והולכים לבית התבילה. ולשכה זו נקראת במסכת תמיד לשכת בית המוקד, שאף הלשכה הקטנה הייתה נקראת בית המוקד והייתה פתוחה לבית המוקד הגדול. כעת אנו הופכים את הדף לדף למדלת עמוד ב' במסכת מעילה, ומגיעים אל המשנה השביעית בפרק הראשון במסכת מידות. במשניות שלפנינו עד סוף הפרק ממשיך התנא לעסוק בתיאור צורת בית המוקד. אומרת המשנה, שניים שערים היו לבית המוקד משני צידיו, שבצפון ושבדרום. שער אחד שבצפון היה פתוח לחיל, ושער אחד שבדרום היה פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, שער זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, פתח קטן היה לו בתוך השער הגדול, שבו שבפתח הזה היו נכנסים בכל בוקר לבלוש את העזרה, לחפש את הכלי שרת שבעזרה אם הם עומדים במקומם. ואילו הראש מפרש, היו נכנסים שם לראות אם לא ישנו הכהנים על משמרתם. ומשום כך לא היו נכנסים בשער הגדול, כדי שלא ישמחו הכהנים על כל פתיחת השער שיעיר אותם משנתם, ובינתיים ישנו על משמרתם. משנה ח' בפרק הראשון של מסכת מידות, בית המוקד היה עשוי בצורת כיפה, דהיינו שתקרתו הייתה כמין חצי עיגול, ובית גדול היה, שכיוון שהיו לו ארבע לשכות, היה נקרא בית גדול. ובא התנא לומר שאף שהייתה תקרתו עשויה בצורת כיפה, תחת הכיפה היה שטח גדול, בית גדול. היה בית המוקד מוקף מתוכו ברובדין, מעלות של אבן שבהם היו עולים להצטבעות שהיו שם, וזקני ביתיו של הכהנים שהיו עובדים למחר בבית המקדש, היו ישנים שם באותם מצטבעות, ומפתחות העזרה היו בידם ברשותם של אותם סקנים, ולא היה אדם רשאי ליטול את המפתחות בלא רשותם, ופרחי כהונה כהנים בחורים שהתחילו לצמח את שיער זקנם, שכבר הגיעו לכלל עבודה, לא היו ישנים על אותם רובדים, אלא היו מניחים אשת כסותו בארץ והיו ישנים עליהם, ומה שהיו ישנים שם הוא כדי שיהיו מזומנים לעבודה למחר. משנה ט' בפרק הראשון במסכת מידות. אומרת המשנה, הוא מקום עמוק, כעין גומה, היה שם בבית המוקד, שהיה גודלו עמה, עלמה וטבלה של שי שהייתה מונחת על אותו מקום, ולא הייתה מחוברת בסיד ובניין כשער הבית. וטבעת הייתה קבוע בה, בטבלה הזו מצידה העליון, ושלשלת, שרשרת הייתה קבועה בה בצידה הפנימי שכלפי הרצפה, שהמפתחות של העזרה היו תלויים בה, באותה שלשלת. וכאשר הגיע זמן הנעילה של דלתות העזרה, בערב, הגביע הכהן השוער את הטבלה בטבעת הקבועה בה, ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים, ובן לוי שהוא שומר בשער בית המוקד, ישן לו, יושב לו, ליד השער מבחוץ, בהר הבית במקום שהוא שומר שם. הכהן היה שומר מבפנים והלוי מבחוץ. וכאשר גמר הכהן מלנעול את שערי העזרה, יחזיר את המפתחות לשלשלת הקבועה בטבלה ויחזיר את הטבלה למקומה, ונתן כסותו עליה וישן לו. ומי שנתן את כסותו וישן עליה הוא אחד מזקני הבית אב שבידם היו מפתחות העזרה. אומרת המשנה, ואם כשישנו הכהנים מאירה קרי באחד מהם, הכהן שאירה לו קרי יוצא מבית המוקד דרך הלשכה הצפונית מערבית, שבה היו יורדים לבית התבילה, והולך לו במסיבה, הולך במחילה, הולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, ובמסכת יומא בדף ב' נחלקו רב יוחנן וריש לקיש מה נקרא בירה. רב יוחנן אמר שמקום היה בהר הבית והיה נקרא בירה, וריש לקיש אמר שכל בית המקדש נקרא בירה. וכמו שנחלקו שם, הם חולקים גם במשנה פה. מה הכוונה בירה? אם כן, אם כשישנו הכהנים הרא קרי באחד מהם, הכהן שהרא לו קרי יוצא מבית המוקד דרך הלשכה הצפונית מערבית, והולך לו במסיבה במחילה, הולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, והנרות היו דולקים במחילה הזו מכאן ומכאן להעיר לו, עד שהוא מגיע לבית התבילה. אבל הוא לא הולך לבית התבילה שנמצא בתוך הר הבית, כיוון שאסור לבעל קרי להיכנס להר הבית. כנאמר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, מה שנאמר כל זב לרבות בעל קרי, ולכן היה הולך במחילות, שמחילות שהיו פתוחות להר הבית לא נתקדשו בקדושת הר הבית. ולאחר שטבל היה חוזר לבית המוקד ויושב עם אחיו הכהנים עד שנפתחו השערים. אבלעזר בן יעקב אומר, לאחר שטבל לא היה חוזר לבית המוקד, כיוון שאף טבול יום אסור בכניסה לעזרת נשים. אבל חכמים שאמרו במסכת תמיד שלאחר שטבל חוזר לבית המוקד סוברים, שכיוון שנטמע בפנים הקלו עליו שאינו צריך לצאת מיד. אז אבלעזר בן יעקב אומר, לאחר שטבל לא היה חוזר לבית המוקד, אלא במסיבה במחילה הולכת תחת החיל, היה יוצא והולך לו מחוץ להר הבית בשער טדי שהיה בצד צפון של הר הבית. הדרן הלך בשלושה מקומות, הדרן הלך בשלושה מקומות, הדרן הלך בשלושה מקומות, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה. את הפרק הראשון של מסכת מידות, פרק שמסתיים בדף למדלת עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני של מסכת מידות, פרק ששמו הר הבית, פרק שתחילתו שמונה שורות לפני סוף דף למדלת. הפרק הזה עוסק בפעירות הר הבית והעזרות, מידות גובה הקטלים ושיעור הפתחים, מידות העזרות והלשכות שהיו בהן. המשנה הראשונה בפרק השלישי מפרטת את גודלו של הר הבית ואיכן בתוכו היה מקום העזרה. אומרת המשנה, הר הבית, הר הבית נקרא מה שהיה בתוך החומה החיצונה שהייתה מקיפה סביב לחומת העזרה. ונקרא הר הבית על שם הפסוק, נכון יהיה הר בית השם. והרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק ה' הלכה א' כתב שהר הבית היה כולו מקורה, ולא התוספות יום טוב כותבים שלא היה הר הבית מקורה, אלא רק ההצטבעות שהיו סביב הר הבית היו מקורות, כמבואר במשנה במסכת פסחים דף י"א עמוד ב'. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת מידות, הר הבית היה ריבוע שגודלו 500 אמה על 500 אמה. רובו רוב בניין הלשכות שהיו בהר הבית היו מן הדרום בצידו הדרומי של הר הבית, שני לו מן המזרח, וצד מזרח של הר הבית היה השני לצד דרום במספר הלשכות שהיו בו. שלישי לו מן הצפון, וצד צפון היה שלישי לאחר דרום ומזרח במספר הלשכות שהיו בו. מיעוטו מן המערב, בצד מערב היו רק מעט מהלשכות שהיו בהר הבית. מקום שהיה רוב מידתו, רוב בניין הלשכות, שם היה רוב תשמישו של הר הבית, כי רוב תשמישו של הר הבית הוא בלשכות. ואילו הרמב"ם בפירוש המשניות ורבי עובדיה בן תנורא מפרשים שהמשנה מבארת שהעזרה לא הייתה באמצע הר הבית, אלא רוב שטח הר הבית היה מן הדרום, כלומר בצד דרום של העזרה, והחלק השני בגודלו של העזרה היה בצד מזרח של העזרה. במזרח העזרה היינו עד עזרת ישראל, שכל שטח עזרת הנשים נחשב אף הוא לחלק מהר הבית. החלק השלישי בגודלו של הר הבית היה בצד צפון של העזרה, ורק מיעוט הר הבית היה בצד מערב. משנה ב' בפרק השני. כל הנכנסים להר הבית היו נכנסים דרך ימין, כלומר שאם הוא רוצה לפנות לאחד מן הצדדים, אף אם הוא צריך היה לצד שמאלו של ההר או של העזרה, ושם קרוב הוא יותר למקום כניסתו, אינו יכול לפנות אלא לצד ימין, שכלל הוא במקדש שכל פינות שאתה פונה אינם אלא לימין. ודין זה דרשו במסכת יומא בדף נ"ח עמוד ב' ממה שנאמר בים שעשה שלמה לבית המקדש, עומד על 12 בקר, שלושה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלושה פונים נגבה ושלושה פונים מזרחה. מנה הפסוק כפי סדר הפניות לימין. והוסיף הראש הדרשה היא ממה שנאמר בפסוק הזה ארבע פעמים פונים, ללמדך שכל הפניות יש לפנות לימין. אומרת המשנה, וכשהם רוצים לצאת מקיפין סביב העזרה ויוצאים דרך המקום שהיה בצד שמאל כשנכנסו לעזרה, שמוכרחים הם לפנות לאחד מהצדדים שאינם יכולים לחזור על הקוויהם, כדי שלא יהיו אחוריהם לצד ההיכל ואסור לפנות אלא לצד ימין. ובאמת יכולו לצאת אף דרך שער השערים שהיו בהר הבית, ואף על פי כן אמרה המשנה שיוצא דרך שמאל, כיוון שהמשנה מדברת במישהו צריך להגיע למקום שהוא קרוב לשער שנכנס בו מצד שמאל. ואמרה המשנה שאף שהמקום שהוא צריך קרוב לו מצד שמאל, אינו יכול להילך שם מיד, אלא צריך להקיף דרך ימין, ונמצא שכשהוא יוצא, יוצא דרך שמאל. אילו רבי עובדיה מברטנורה לא גורס במשנה בכלל את המילה יוצאים, ומפרש העזרת כהנים בדבריו שפירש את דברי המשנה כך, רוב הנכנסים לעזרה נכנסים דרך שערי חולדה, שהיו בימין, כלומר שהיו בדרום, וכיוון שהיו פונים רק לצד ימין, היו יוצאים דרך שער תדי שבשמאל, כלומר שבצפון העזרה. אומרת המשנה, חוץ ממה שאירעו דבר, ונעשה אבל או שנידוהו, כמבואר בהמשך המשנה, שהוא מקיף לשמאל, והיה עושה כן כדי להודיע צערו לרבים שיבקשו עליו רחמים. וכיוון שהיו רואים שהוא מקיף דרך שמאל, היו שואלים אותו, מה לך מקיף לשמאל? ואם הוא אבל, אומר להם שאני אבל. והם אומרים לו, השוכן בבית הזה ינחמך. ואם הוא מנודה, הוא אומר להם שאני מנודה, והם אומרים לו, השוכן בבית הזה ייתן בליבם של חבריך המנדים אותך ויקרבוך, דברי רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי, בלשון זה עשיתם את חבריו כאילו עברו עליו את הדין, כאילו עשו שלא כדין במה שנידוהו, שלכן מתפללים שישובו בהם ויקרבו, והרי זה ודאי אינו כך, כי אם נידוהו כדין עשו זאת. אין להם להתפלל עליו שהרי כדין עשו לו, אלא אומרים הם לא בלשון הזו. השוכן בבית הזה ייתן בלבך ותשמע לדברי חבריך ואז יקרבוך. ומזה משתמע שהוא עשה שלא כדין, ועל כך היו מתפללים עליו שישמע לדברי חבריו. דף למד ה' במסכת מעילה, הגענו למשנה השלישית בפרק השני של מסכת מידות. חוזרת המשנה לבאר את צורת הר הבית. לפנים ממנו מחומת הר הבית, 10 אמות לפני חומת העזרה, היה סורג, מחיצה שעשויה מעיצים כלואים זה בזה באלכסון. גבוה 10 טפחים, ו13 פרצות היו בו בסורג שפרצו מלכי יוון, וכשניצחום בית חשמונאים את מלכות יוון, חזרו וגדרום, וגזרו כנגדן 13 השתחוויות, שכשיהיה אדם מגיע מול אחת מהפרצות שגדרום, השתחווה בפישוט ידיים ורגליים, ויודע על מה שנחרטה מלכות יוון. לפנים ממנו מהסורג היה החיל, והוא היה מקום פנוי של 10 אמות לפני חומת העזרה, ושם היה אסור לטמאי מיתים ולנוכרים להיכנס. כמבואר במסכת כלים פרק א' משנה ח', ו12 מעלות היו שם בחיל, והמעלות הללו היו מקיפות את העזרה מכל צידיה, שבהם היו עולים לעזרת נשים. רום גובה כל מעלה היה חצי אמה, ושלחה ומשך רוחב כל מעלה היה חצי אמה, חוץ משל אולם מן המעלות שבהן היו עולים לאולם. כל הפתחים שהיו שם במקדש, בין בהר הבית ובין בבית, היה גובה 20 אמה ורוחבן 10 אמות, חוץ מהשאר של האולם שהיה גובהו 40 אמה ורוחבו 20 אמה. כל הפתחים שהיו שם במקדש היו להן דלתות, חוץ מן הפתח של האולם שלא היו לו דלתות. כל השערים שהיו שם במקדש היו להם שקופות, משקופים ישרים שהיו מונחים על גבי שני צידי השער. היינו שהיה ארוך ומונח בצורה ישרה על גבי שתי המזוזות. חוץ משל שער טדי שלא היה לו משקוף, אלא היו שם שתי אבנים שני צידי השער, שהן מוטות זו על גב זו, מונחות זו על גב זו, באלכסון, בלא שיהיה צורך במשקוף. שכל השערים היו עשויים בצורת ריבוע, ושער טדי היה עשוי בצורת משולש. כל השערים שהיו שם במקדש נשתנו להיות של זהב, שכשעלו מהגולה עניים היו, ובנו את השערים לפי עניותם, וכשנתעשרו שינו וציפו את כל השערים זהב. חוץ משער ניקנור, הוא השער שהיה במזרח העזרה, שאף שהיה מנחושת לו שינו לצפותו זהב, מפני שנעשה בהם נס. והנס שנעשה בהם מבואר במסכת יום הדף למתחת עמוד א', שכשהביאו בספינה דרך הים, היה הים הולך וסוער והטילו אחד מהשערים לים, והיה ניקנור שהביאה מצטער מאוד על שנעבדה בים. נעשה להם נס כשבאו לנמל, ראו את אותו השער שהטילו לים תלוי תחת הספינה. יש אומרים שאתם שלא שינו לצפותם זהב, מפני שנחושתן, שהנחושת שממנה היו השערים עשויים, מצהיב, היה מראה דומה לשל זהב, ומשום כך לא הוצרכו לצפותם זהב. משנה ד' בפרק השני של מסכת מידות. בשריפת פרה אדומה נאמר בספר במדבר פרק יוטט פסוק ד' וישא אל נוכח פני אוהל מועד מדמה. דרשו בספרי שצריך שיהיה הכהן השורף את הפרה רואה את פתח ההיכל בשעה של הזעת אדם. המשנה עוסקת בגובה כותלי הר הבית והעזרות. אומרת המשנה, המשנה הרביעית בפרק השני של מסכת מידות, וכל הקטלים שהיו שם בהר הבית ובעזרה היו גבוהים הרבה, שהפתחים לבד היו 20 אמה חוץ מהכותל של גביהם שהיה גבוה מאוד, חוץ מכותל המזרחי של הר הבית שלא היה גבוה הרבה מעל השער, שהכהן השורף את הפרה האדומה עומד בראש הר המשחה, הר הזיתים, ששם שורפים את הפרה שהוא מול שער המזרח. הוא מתכוון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית אדם, ששער שושן שהיה בכותל המזרחי של הר הבית, ושער עזרת נשים, ושער עזרת ישראל, ושער האולם, ושער ההיכל, היו כולם מכוונים זה כנגד זה. ודרך השערים היה הכהן רואה את פתח ההיכל. ואם היה הכותל המזרחי גבוה, לא היה הכהן יכול לראות מהר הזיתים את פתח ההיכל, שדרך שער שושן שהיה שם, לא היה רואה את שער ההיכל, כיוון ששער שושן גובהו אינו אלא 20 אמה, וקרקעית ההיכל גבוהה מקרקע הר הבית יותר מ-20 אמה. ולכן עשו את כותל המזרח נמוך, שיוכל לראות את פתח ההיכל מעל הכותל. שלפני שער עזרת נשים היו י"ב מעלות, וכל המעלות שהיו במקדש היו גובהם חצי אמה. ולפני שער עזרת ישראל היו ט"ו מעלות, שהם 7 אמות ומחצה, שיחד הם י"ג אמות ומחצה, ועזרת כהנים הייתה גבוהה מעזרת ישראל 2 אמות ומחצה, שיחד הם ט"ז אמה. ולפני פתח ההיכל היו י"ב מעלות נוספות שהן 6 אמות, ונמצא הכל יחד כ"ב אמות. ואם כן, היו רגלי פתח ההיכל גבוהים כ"ב אמה מקרקע הר הבית, ושער שושן שבמזרח הר הבית לא היה אלא 20 אמה, ואם כן אין הכהן רואה את פתח ההיכל דרך השער, אלא היה רואה מעל הכותל שמעל שער שושן את פתח ההיכל דרך שער עזרת נשים ושער עזרת ישראל. ואם כן, לא היה הכותל של מעל שער זה גבוה אלא בערך 4 אמות מעל השער, שאז היה רואה את פתח ההיכל בשתי אמות, שרגלי פתח ההיכל גבוהים מקרקע שער עזרת נשים ט"ז אמות, ולא היה שער ההיכל נראה בשער זה אלא ב-4 אמות העליונות שלו, וראש שער עזרת נשים היה גבוה מקרקע הר הבית חבב אמות. ונמצא שאם היה כותל הר הבית גבוה חבדל את אמה, היה רואה את פתח ההיכל בשתי אמות. ומשנה זו אינה אלה לשיטת רב לזר בן יעקב, כפי שנלמד לקמן במשנה השישית, שעזרת כהנים הייתה גבוהה בשתי אמות וחצי יותר מעזרת ישראל, אבל לדעת חכמים שעזרת כהנים אינה גבוהה יותר מעזרת ישראל, הייתה קרקעית ההיכל גבוהה יותר מקרקע הר הבית, רק ביוטט אמות ומחצה. והיה יכול לראות חצי אמה מפתח ההיכל דרך שער שושן, שהיה במזרח הר הבית. משנה ה', בפרק השני של מסכת מידות. המשנה מפרטת את מידותיה של עזרת נשים והלשכות שהיו בה. אומרת המשנה, עזרת הנשים, עזרת נשים הייתה לפני העזרה בצדה המזרחי ונקראה עזרת נשים, כיוון שרק שם היה מותר לנשים להיכנס, כפי שמפרש רש"י, או כפי שמפרש תוספות, שלא היו הנשים רגילות להיכנס אלא לשם, שלעזרת ישראל לא היו רגילות להיכנס. אם כן, עזרת הנשים הייתה אורך 135 אמות על רוחב 135 אמות, וארבע לשכות היו בנויות בארבע מקצותיה, בארבע פינותיה של 40-40 אמה. כל אחת מלשכות האלו היה אורכה 40 אמה, והרש כתב שאינו יודע מה היה רוחב הלשכות הללו. בבית שלישי שיבנה לעתיד לבוא בעזרת השם, נאמר בספר יחזקאל שהלשכות הם 40 אורך על 30 רוחב, אבל בבית שני לא נתבהר מה היה רוחבם. ואילו התפארת ישראל מפרש ש-40-40 היינו שכל לשכה הייתה גודלה 40-40. אומרת המשנה, ולשכות האלו לא היו מקורות שלא הייתה להם תקרה, אלא רק היקף מחיצות. והטעם, משום ששם בישלו את זבחי העם שלמי תודה ואיל הנזיר. וכך הם עתידים להיות גם בבית המקדש השלישי, שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"ו, ויוציאני אל החצר החיצונה ויעבירני אל ארבעת מקוצאי החצר, והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר, בארבעת מקצועות החצר חצירות כתורות. ואין הפירוש של כתורות אלא שאינן מקורות, שלשון כתורות פירושו שהיה עולה מהם כתור עשן, והוא מורה שאין להם תקרה, שכיוון שאין להם תקרה אין דבר שמעכב את העשן מלעלות. וחצר החיצונה היא עזרת נשים שהיא לפני עזרת ישראל. אומרת המשנה, ומה היו לשכות אילו משמשות? לשכת דרומית מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים. נזיר שלא נטמא בימי נזירותו, מבואר שכשנשלמו ימי נזירותו צריכו להביא 3 קורבנות חטאת עולה ושלמים, וצריך לגלח את כל שיער ראשו ולהשליך את השערות שגילח תחת הדוד שבו מתבשל הקורבן שלמים שלו. וגילוח זה לא היה עושה בעזרה, אלא בלשכה שבה היה מבשל את השלמים. ואף ששלמים נאכלים בכל ירושלים, שלמים של נזיר לא היה מבשל אלא בלשכה שבעזרת נשים, כדי שישליך את השערות שהוא מגלח אל האש שתחת הדוד שבו מתבשל השלמים. אם כן, אומרת המשנה, לשכה דרומית מזרחית היא הלשכה של הנזירים, ששם הנזירים שהיו מביאים את קורבנותיהם לאחר שנשלמו ימי נזרם, היו מבשלים את שלמיהם ומגלחים את שערן, ומשלחים את שערם תחת הדוד שבו נתבשל השלמים. הלשכה המזרחית צפונית היא הייתה לשכת העיצים, ששם הכהנים בעלי מומין שלא היו ראויים לעבודה, היו מטליעים העיצים, מסירים את העיצים שנמצא בהם תולעת. היו מסירים העיצים אילו כיוון שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח. הלשכה הצפונית מערבית היא הייתה לשכת מצורעים, ששם היו המצורעים טובלים כשהיו מביאים את קורבנותיהם, קודם שהיו מכניסים את בהונות ידיהם לתוך העזרה כדי שיתנו עליהם מדם האשם. מצורע ביום השמיני לטהרתו צריך להביא את קורבנותיו, ובין קורבנותיו היה כבש לאשם ולוג שמן. והיו נותנים מדם האשם ומן השמן על תנוך אוזנו ועל בהונות ידיו ורגליו. והיה מותר לו להיכנס לעזרת נשים מאחר וטבל ביום השביעי והעריף שמשו, ואינו אלא מחוסר כיפורים שמותר להיכנס לעזרת נשים. ואף שמחוסר כיפורים אסור לו להיכנס לעזרה, היה המצורע מכניס את בהונות ידיו ורגליו ותנוך אוזנו לעזרה, כיוון שביה במקצת אינה ביה. כמבואר במסכת יום הדף למד א' עמוד ב'. וקודם שהיה מכניס את ידיו, שיתנו על מדם האשם היה צריך לטבול, שכל הנכנס לעזרה טעון טבילה. והיה טובל בלשכה זו. אומרת המשנה, הלשכה המערבית דרומית, אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה שהייתה משמשת. רבי אליעזר בן יעקב הוא התנא שביאר את צורת הבית מתחילת המסכת עד פה, ואמר שלשכה זו שכחתי מה הייתה משמשת. אבא שאול אומר ששם בלשכה זו היו נותנים יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמניה, בית השמנים. אומרת המשנה, וחלקה הייתה עזרת אנשים בראשה בתחילתה, כלומר שמתחילתה הייתה חלקה ולא היה בה שום זיז שיוצא בקטליה, ולא הרמב"ם מפרש שמתחילה לא היה שום כותל שמקיף אותה. ואחר שראו שבאים לידי קלות ראש בשמחת בית השואבה, עשו תיקון גדול והקיפו על עזרת נשים בזיזים, וכל שנה בחג הסוכות היו נותנים לוחות של עץ על גבי הזיזים, כמבואר במשנה במסכת סוכה בדף נונה לפעמוד ב', שבכל שנה היו עושים שם תיקון גדול שהיו מתקינים שם גזוסטרה זו. והייתה נעשית כאין כצוצרה, גזוסטרה, שהיו אנשים רואות מלמעלן והאנשים מלמטן, כדי שלא יהיו האנשים והאנשים מעורבין. כפי שלמדנו במסכת סוכה, תנו רבנן בראשונה בשמחת בית השואבה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש. התקינו שיהיו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באים לידי קלות ראש. התקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה והנשים מלמטה. שואלת הגמרא במסכת סוכה, איך יכלו להתקין שיעשו שם גזוסטרה, והרי אסור להוסיף דבר על בניין הבית? ומתרצת הגמרא שדרשו מפסוק שיש להפריד בין האנשים לנשים, ומשום כך עשו לגזוסטרה הזו. אומרת המשנה, ו-15 מעלות היו עולות מתוכה מעזרת נשים, שבהם היו עולים לעזרת ישראל, ומעלות אילו הם כנגד 15 מעלות שבתהילים, שבשמחת בית השואבה היו עומדים בתדווה שורות על תדווה המעלות, ובכל שורה שוררו הלווים שיר המעלות אחר. ומשום כך נקראו מזמורים אילו שיר המעלות, שאותם היו משוררים על גבי המעלות. כך מסביר התפארת ישראל, שעליהן, שעל מעלות אילו היו הלווים אומרים בשיר, היו עומדים כשהיו משוררים בשמחת בית השואבה, ומעלות האלו לא היו טרוטות ישרות, אלא היו מוקפות בצורת חצי עיגול, כחצי גורן עגולה, וכל מעלה הייתה יותר קטנה מהמעלה שתחתיה. והטעם שלא היו המעלות הללו ישרות, מבאר התפארת ישראל שעשו כן כדי שיוכלו הכל לראות יפה את הלוויים שהיו עומדים עליהם בשמחת בית השואבה, או שעשו כן כדי שיש שם מקום ליותר מזמרים, שכיוון שהן עגולות ובולטות, הרי יש בהן מקום ליותר מזמרים. משנה ו' בפרק השני, בדף למד ה' עמוד ב' שבמסכת מעילה, משנה חותמת את הפרק השני של מסכת מידות. משנתנו עוסקת בפירוט מידות העזרה והשערים שבו. אומרת משנה ו', ולשכות היו בנויות תחת עזרת ישראל. שתי לשכות היו, ופתוחות היו לעזרת הנשים באותו הגובה, שעזרת ישראל הייתה גבוהה מעזרת נשים. שעזרת הנשים הייתה נמוכה מעזרת ישראל 700 ומחצה, שהרי תתוו מעלות היו בין עזרת נשים לעזרת ישראל, וכל מעלה הייתה גבוהה חצי אמה, ששם היו הלווים נותנים את הכינורות והנבלים והמצלתיים וכל כלי השיר שהיו מזמרים בהם. ולפיכך נבחרה הלשכה הזו, משום שהייתה מתחת עזרת ישראל ולא היה כל הלווים המשוררים מפריע את העבודה. העזרה היא מתחילת עזרת ישראל עד סוף היהודה לפעמה שאחורי בית קודש הקודשים, שמקום זה כל הנכנס לשם כשהוא תמה במזיד חייב קרת ובשוגג חייב חטאת, וכל זה הוא הנקרא מקדש. היהודה לפעמה הראשונים של העזרה נקראים עזרת ישראל, שרק שם היה מותר לישראל להיכנס. היהודה לפעמה שאחריהם נקראים עזרת כהנים, ששם אסור לישראל להיכנס שלא לצורך, ורק בשעת צמיחה ותנופה היו מותרים להיכנס לשם. ואחר יהודה לפעמה אילו היה בנוי המזבח, ואף שהיו הכהנים מותרים להיכנס גם מהמזבח והלאה, אבל כיוון שיהודה לפעמות אילו היו להן לתשמיש לעצמן, היו נקראים עזרה בפני עצמם. אומרת המשנה, עזרת ישראל הייתה באורך 100 אמה ו-35 על רוחב 11 אמה. באורך זה היה מקביל לרוחב עזרת הנשים שהייתה בצד מזרח של עזרה זו. וכן עזרת הכהנים שהיא אחריה גם כן הייתה באורך 100 אמה ו-35 על רוחב 11 אמה. וראשי פספסין מבדיל וגזרי עיצים היו מונחים לרושם וסימן בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים, שלא ייכנסו ישראל משם והלאה. ורבי עובדיה בתנור הפירש שהיו ראשי קורות של עץ יוצאים מהכותל להבדיל בין עזרת ישראל לעזרת כהנים. והאיסור של נטיית עץ הוא רק בעזרת כהנים ולא בעזרת ישראל. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא ראשי פספסין היו מבדילים בין עזרת ישראל לעזרת כהנים, אלא מעלה הייתה בסוף עזרת ישראל גבוהה אמה, והדוכן של אבן שעליו היו עומדים הלוויים כשהיו משוררים בשעת הקרבת הקורבנות, היה נתון מעליה. ובה, ובדוכן היו שלוש מעלות של חצי חצי אמה, שכל אחת מהם הייתה של חצי אמה שבהם היו הלוויים עולים לדוכן. ונמצאת עזרת הכהנים גבוהה יותר מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה, אמה של המעלה ועוד אמה וחצי של הדוכן. אומרת המשנה, כל העזרה כולה מתחילת עזרת ישראל עד סוף העזרה במערב, עד אחרי י"ד אמה שאחורי קודש הקודשים, הייתה באורך 187 אמות מן המזרח למערב, על רוחב 135 אמות מן הצפון לדרום. ובפרק ה' שלפנינו במסכת מידות, תפרט המשנה את שטח העזרה לאורכה ולרוחבה. אומרת המשנה, ו-13 השתחוויות היו שם בעזרה, שלאחר שניצחו את היוונים וגדרו את 13 פרצות שפרצו מלכי היוונים בסורג, גזרו שיהיו משתחווים ב-13 מקומות בעזרה כנגד 13 הפרצות. אבא יוסי בן חנן אומר, השתחוויות האלו לא תקנום על שניצחו את היוונים, אלא היו כנגד 13 שערים שהיו בעזרה, שליד כל שער היו משתחווים ומודים על יופי הבניין. כותבים התוספות במסכת כתובות דף קובע ועמוד א', דיבור המתחיל שבעה, שבין לחכמים ובין לאבא יוסי בן חנן, היו שבעה שערים גדולים ושישה שערים קטנים. אלא שלחכמים אין השערים הקטנים חשובים שערים, ומשום כך סברו שלא תקנו את השתחוויות כנגד השערים, ואבא יוסי בן חנן סובר שאף השערים הקטנים נחשבים שערים ותקנו י' ג' השתחוויות כנגד כל השערים. ושישה השערים הקטנים הם, השני פשפשים שהיו ליד שער ניקנור, ושני שערים שהיו במערב ושער העליון בדרום, ועוד אחד מארבעת השערים שהיו בצפון. וכותב התפארת ישראל ששער זה הוא שער הנשים, כיוון שהוא היה מיוחד רק לנשים, ולא היה שימושו תדיר כל כך, אז עשו אותו קטן. וגם כדי שיהיה לנשים סימן באיזה שער להיכנס. עכשיו אבא יוסי בן חנן מונה במשנה את 13 השערים שהיו בעזרה. אומרת המשנה, השערים הדרומיים היו סמוכים למערב, כלומר שהיו בכותל הדרומי, בחלקו שהוא סמוך לצד מערב, ושמותם הם, שער העליון, שער הבית היה משופע והולך ממזרח כלפי מערב, והשער שהוא קרוב למערב שהיה גבוה יותר נקרא שער העליון. שער הדלק ונקרא כן על שם שבו היו מכניסים מעיצים להדליקם על גבי המערכה. שער הבכורות שבו היו מכניסים בכורות של בהמה להקריבם. שער המים, ולמה נקרא שמו שער המים? שבו היו מכניסים צלוחית של מים, של ניסוך המים בחג הסוכות. רב אליעזר בן יעקב אומר הטעם שנקרא שער המים, כיוון שבו המים מפקים, נעשים כמלוא פי פח קטן. והעתידים בבית המקדש השלישי להיות המים הללו, שמגיעים לשער המים, יוצאים מן המעיין שמתחת מפתן הבית. כאן נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ז, והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית קדימה, כפני הבית קדימה, והמים יורדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח. שעתידים מים לצאת מתחת מפתן הבית ולעבור לצד דרום של המזבח, ועתידים לצאת דרך שער זה, ולעומתן ומכוון כנגד שערים אלו שהיו בדרום, היו ארבע שערים שבצפון גם כן סמוכים למערב, שהיו השערים בכותל הצפוני בחלקו שבצד מערב, ושמותם הם שער יחוניה, שער הקורבן שבו היו מכניסים את קורבן התמיד, שער אנשים שכשהיו אנשים מקריבות את קורבנם היו נכנסות דרך שער זה. לדעת רבי יוסי במסכת ראש השנה דף ל"ג עמוד א', שנשים יכולות לסמוך על קורבנן, היו אנשים נכנסות שם לסמוך על קורבנן, ואילו לדעת רבי יהודה שנשים אינם סומכות, היו אנשים צריכות לעמוד בעזרה בשעת הקרבת קורבנותיהן. תוספות יום דביבים פירוש נוסף, שאנשים היו יוצאות דרך שם מהעזרה, שלא היו יכולות לצאת דרך עזרת נשים, כיוון שאז יהיו אחוריהם להיכל השם. ובעזרת נשים לא היה שער לצד דרום שיוכלו לצאת דרך שם, והיו יוצאות דרך שער זה. שער השיר שבו היו מכניסים את כלי השיר, ומבאר הראש היו מכניסים את כלי השיר דרך שם, כיוון שהיה קרוב לבית המטבחיים ששם היו שולחנות, שעליהם היו הכהנים עומדים ותוקים בחצוצרות כשהיה הכהן הגדול מנסח על גבי המזבח. ולמה נקרא שמו שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו, כשהגלהו נבוכדנצר נכנס לבית המקדש להשתחוות, ויצא דרך שער זה. והשערים שהיו במזרח הם שער ניקנור, שנקרא כן על שם האיש שהביא את השערים מאלכסנדריה שבמצרים, ושני פשפשים, שני שערים קטנים היו לו לשער ניקנור, אחד מימינו ואחד משמאלו. שניים היו במערב ולא היה להם שם. וכתב הרש, לא ידעתי למה היו משמשים, ומביא התוספות יום טוב את בעל הכפתור ופרח שסובר, ששני שערים אלו, הרי הם שער האולם ושער ההיכל. וכיוון שלא היו משמשים רק לכניסה ויציאה, לא היה להם שם. אדרן על אחר הבית, אדרן על אחר הבית, אדרן על אחר הבית, בלי נדר סיימנו בסייעה עתא דשמיא גדולה את הפרק השני של מסכת מידות, פרק שמסתיים בדף למד ה' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי של מסכת מידות, פרק ששמו המזבח. הפרק הזה עוסק בעניין המזבח החיצון, העזרה, הכיור ומקומו, האולם והמדרגות שבהם היו עולים לאולם. המשנה פותחת את הפרק השלישי, מבארת את צורת מזבח החיצון ומידותיו. אומרת המשנה, המזבח היה גודלו 32 אמה עד 32 אמות, ולא מבארת המשנה כמה הוא גובה המזבח, כיוון שהוא מפורסם שלא נשתנה מעולם גובה המזבח. גם המזבח שעשה משה, גם המזבח שעשה שלמה המלך, וגם מזבח זה שהיה בבית שני, כולם היה גובעם 10 אמות, כך הרמב״ם בפירוש המשניות. אומרת המשנה, עלה אמה וכנס אמה, לאחר שעלה המזבח אמה מקרקע עזרה, היה המזבח נכנס עמה, כלומר שהיה אורך המזבח מתקצר שם בעמה מכל צד, ובליטה זו שהיא גבוהה עמה ורחבה עמה, זה היסוד. נמצא החלק השני של המזבח שהוא 30 עמה על 30 עמה, שמתחילה היה המזבח 32 עמה, וכיוון שנחסר עמה אחת בכל צד, נחסר מאורכו ומרוחבו שתי עמות. ממשיכה המשנה ואומרת, עלה 5 ונכנס עמה. לאחר שעלה המזבח מהיסוד 5 עמות, היה המזבח נכנס עמה, והמקום של עמה שנוצר שם, זה הסובב. ונקרא סובב כיוון שהוא מקיף את המזבח מכל צדדיו, שלא כמו היסוד שלא היה מקיף בדרום ובמזרח כמבואר בהמשך המשנה. נמצא שהחלק השלישי של המזבח שהוא 28 עמה על 28 עמה. ובראש המזבח מקום הקרנות היה ממעט עמה מצד זה ועמה מצד זה. שהקרנות היו כל אחת עמה על עמה, נמצא שנשאר בגג המזבח חוץ ממקום הקרנות 26 עמה על 26 עמה. ומקום הילוך רגלי הכהנים היה ממעט עוד עמה מצד זה ועמה מצד זה, ששם היו הולכים הכהנים כדי להצית את האש בעצי המערכה ולהפך את האיברים שלא נתקלו. כי אם הייתה המערכה מגיעה עד הקרנות, לא היו הכהנים יכולים ללכת שם. נמצא שהיה בגג המזבח 24 עמות על 24 עמות, ששם הוא מקום המערכה. ובגמרא במסכת צבחים בדף נ"ד מבואר כיצד היו בונים את המזבח. היו מביאים דפוס מרובע שעשוי מארבעה קרשים שכל אחד אורכו 32 עמות, וגובהו עמה אחת, והיו ממלאים שם אבנים חלקות וסיד וזפת וקוניה, וכך היו יוצקים. ולדברי רב שבקרן דרומית מזרחית לא היה יסוד כלל, היו מביאים מעיצים שעובים עמה על עמה ואורכם כפי האורך שנחסר מהיסוד בכל צד, ומניחים בתוך ריבוע זה של למד בית על למד בית, ואז היו יוצקים את היסוד. ושוב היו מביאים מרובע של 30 עמה על 30 עמה בגובה 5 עמות, ומניחים על גבי מה שנתנו כבר והיו ממלאים גם אותו. ושוב הביאו מרובע של 28 עמות על 28 עמות בגובה 3 עמות, ומניחים על גבי מה שהניחו כבר, וממלאים גם אותו. ושוב מביאים מרובע של עמה על עמה בגובה עמה, וממלאים אותו בכל קרן וקרן. אומרת המשנה, אמר רבי יוסי מתחילה, בבית המקדש הראשון לא היה מזבח בתחתיתו, אלא 28 עמות על 28 עמות, כונס ועולה במידה זו, ומידה כמה שהיה עולה וכמה היה נכנס, הכל היה כמו בבית שני. עד שנמצא שמקום המערכה שהיה בבית ראשון הוא 20 עמה על 20 עמה, שהרי בכל צד היה המזבח נכנס שתי עמות, עמה אחת ביסוד ועמה אחת בסובב, ועוד עמה אחת מקום הקרנות, ועוד עמה אחת מקום הילוך רגלי הכהנים, שהם 4 עמות בכל צד, ומשני הצדדים הם 8 עמות שחסרו מ-28 עמות של המזבח, ואם כן מקום המערכה הוא 20 עמה. וכשעלו בני הגולה בימי עזרא ובנו את בית המקדש השני, הוסיפו עליו והגדילו את שטחו בעוד 4 עמות מן הדרום ו-4 עמות מן המערב, כמין גמא, כצורת האות היוונית גמא, כאין ריש הפוכה, ועשו כן כמו שנתנבא יחזקאל על המזבח שיהיה בבית שני ובבית שלישי, שנאמר ביחזקאל פרק מ"ג פסוק ט"ז, ואריאל 12 אורך ב-12 רוחב רבוע אל ארבעת רבעיו, שמקום המערכה במזבח שנקרא אריאל, על שם שירד עליו האש מהאל מן השמיים ורבצה עליו כארי, הוא 12 אורך ב-12 רוחב רבוע. שואלת המשנה, יכול הייתי לפרש אינו אלא 12 עמה על 12 עמה בלבד, כשהוא אומר בפסוק על ארבעת רבעיו, מלמד בזה שכל רבע מהמזבח הוא 12 אורך על 12 רוחב, שמן האמצע של מקום המערכה הוא מודד 12 עמה לכל רוח, ונמצא שהכל יחד הוא 24 על 24. והטעם שהוסיפו על המזבח כשעלו מהגולה, מבארת הגמרא במסכת צבחים בדף סמכה לפעמוד ב', שרצו לעשות שיטין במזבח, שהם צינורות שבהם יזלו הנסחים שהיו מנסחים על גבי המזבח בפינה הדרומית מערבית של המזבח, שבמקדש ראשון סברו שמה שאמרה התורה מזבח אדמה, היינו שצריך שיהיה המזבח אטום באדמה שלא יהיה בו שום חלל, ולפיכך בנו את המזבח בריחוק 4 עמות, כשהיו מנסחים יורדים הנסחים לרצפה ומשם לשיטין. אבל בבית שני למדו מפי יחזקאל הנביא שאינו נכון שירדו הנסחים לצד המזבח, אלא שכמו שהקורבנות היו מתקלים במקום המזבח, כך הנסחים מקומם לזוב במקום המזבח עצמו. ולפי שהשיטים נבראו לנסחים שירדו שם, היה זה צריך להיות במזבח. מה שכתוב מזבח אדמה, היינו רק שיהיה מחובר לאדמה ולא יבנו על גבי מחילות, אבל לא אכפת במה שמעט מן המזבח יהיה תחתיו נקב חלול. ולפי שלא יכלו להזיז השיטים שנבראו מששת ימי בראשית, וגם את המזבח כולו אין יכולים להזיזו, לפי שהמזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם, והוא המקום שבו נעקד יצחק ועליו הקריב אדם הראשון קורבן. לפיכך הרחיבו את מקום המזבח, שמידת האורך והרוחב אינם מעקבות, והרחיבו 400 לדרום מעל גבי השיטין ועוד 400 למערב, כדי שיהיה מזבח רבוע שהוא מעקב. טעם נוסף, אומרת הגמרא במסכת צבחים שבמקדש ראשון סברו שאסור להוסיף על המזבח יותר ממה שעשה שלמה, ובבית שני ידעו שמותר להוסיף על המזבח עד 60 אמה. אומרת המשנה, וחוט של סקרה, קו בצבע אדום, חוגרו מקיף את כל המזבח באמצע גובהו של המזבח, להבדיל בין המקום ששם נותנים את הדמים העליונים, המתן דמים שאינם קשרים אלא בחלקו העליון של המזבח, שהם חטאת בהמה ועולת העוף, למקום ששם נותנים את הדמים התחתונים, המתן דמים שאינם קשרים אלא בחלקו התחתון של המזבח, שהם כל הקורבנות חוץ מחטאת בהמה ועולת העוף. היסוד של המזבח היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, אבל בדרום ובמזרח לא היה יסוד על כל המזבח, ואוכל ותופס היסוד בדרום רק אמה אחת קרוב לצד מערב, ובמזרח אמה אחת קרוב לצד צפון. ובמסכת צבחים בדף נ"ג עמוד ב' מבואר שהטעמו, כיוון שמקום זה לא היה בחלקו של בנימין ואין המזבח נבנה אלא בחלקו של בנימין, שנאמר בנימין זאב יטרף בערב יאכל עד, והתרגום של בערב יאכל עד הוא שבמקומו ייבנה המזבח. ונחלקו בזה המוראים, רב אמר שלא היה שם כלל יסוד, ולוי אמר שהיה שם יסוד אלא שלא היו נותנים עליו דמים. ובירה הגמרא של דברי רב מה שאמרו במשנה כאן שהיה המזבח למדבית המאה למדבית המאה, אין פירושו שבכל צדדיו היה המזבח למדבית המאה, אלא רק בצד מערב וצד צפון היה המזבח למדבית המאה. ולאל שאמרה המשנה שבבית שני הוסיפו ארבע עמות בדרום ובמערב, אם כן בבית ראשון בצד דרום היה יסוד של המזבח, שהרי צד זה כולו היה בחלקו של בנימין, שהרי בבית שני הוסיפו שם למזבח, ורק בצד מזרח שנגמר המזבח במקום שנגמר בבית שני, לא היה יסוד. כותבים התוספות במסכת צבחים דף סמך א' עמוד ב', דיבור המתחיל ארבע, בתירוצם השני, שגם בבית ראשון לא היו נותנים דמים בקרן הזו, כיוון שלא היה לה יסוד בשני צדדים. או שכיוון שהיה עתיד להיות שבבית שני לא יהיה לה יסוד, גם בבית ראשון לא היו נותנים שם דמים. וכעת הגענו אל דף למד וב במסכת מעילה, אל משנה ב' שבפרק השלישי במסכת מידות. ממשיכה המשנה לעסוק בצורת המזבח החיצון. ובקרן מערבית דרומית של היסוד היו שני נקבים שעשויים כמין שני חותמים דקין. ומפרשים התוספות במסכת סוכה בדף ממחה עמוד ב' דיבור המתחיל כמין, שהיו שם שני נקבים כמין שני נקבי חותם. ועוד כתבו התוספות ששמה היה עשוי על גבי הנקבים כמין בליטת החותם כדי שלא ייפול איזה דבר על הנקב והסתמנו. אם כן בקרן מערבית דרומית של היסוד היו שני נקבים שעשויים כמין שני חותמים דקין, שהדמים של חטאת הפנימיות הניתנים על יסוד מערבי, והדמים של שאר הקורבנות ששופכים את שיערי דמם על יסוד דרומי, יורדים בהם לרצפת העזרה ומתערבים באמה, באמת המים שהייתה עוברת בעזרה, ויוצאים עם המים לנחל קדרון. בכל הקורבנות שיערי הדם שנשארו אחר שנתן את כל המתנות שהיה צריך לתת בדם, היו נשפכים על יסוד המזבח, אלה שחטאות הפנימיות שייזו מדמם בתוך ההיכל, היה שופך על היסוד בצד מערב, ולא הדמים של שאר הקורבנות היה שופך את שיערי דמם על היסוד בצד דרום. רצה התנא לומר שכל שיערי הדם של הקורבנות שהיו זורקים את דמם על המזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי. לאחר שהיו יוצאים לנחל קדרון, היו הגזברים מוכרים אותם לגננים לזבל את שדותיהם, כמבואר במשנה במסכת יום הדף נונחת עמוד ב'. משנה ג' שבפרק השלישי במסכת מידות. אומרת המשנה, למטה ברצפה באותו הקרן ברצפת העזרה של יד קרן מערבית דרומית של המזבח, מקום היה שם שגודלו היה עמה על עמה שהיה חפור בארץ. וטבלה של שיש הייתה מונחת על גבי אותה חפירה, וטבעת הייתה קבועה בה בטבלה, שבטבעת זו היו מרימים את הטבלה, שבו שבחפירה זו היו יורדים לשיט לחלל שהיה תחת המזבח כנגד המקום שהיו שופכים את הנסחים, שהיינות של הנסחים היו יורדים לשם ומנקים אותו מיינות הנסחים. כמבואר במסכת סוכה דף ממתת עמוד א', שאחת ל-70 שנה פרחי כהונה היו יורדים ומלקטים משם יין קרוש, שדומה לעיגולי דבילה ושורפים אותו בעזרה. ופירש רשי שהיו מנקים אותו כדי שלא יתמלו השיטין מהיין של הנסחים. וסובר התנא של המשנה שלא היו השיטים יורדים עד לתהום ולכן היו צריכים לנקותם. אבל חכמים במסכת סוכה אמרו שהשיטים נבראו בששת ימי בראשית והיו יורדים עד לתהום. אומרת המשנה, וכבש היה לדרומו של מזבח שבו היו עולים על המזבח ואורכו היה 32 אמות, על רוחב 16 אמות ורבובה. כי אין חלון שהיה נקרא רבובה, הייתה לו לכבש במערבו ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף, שפסולם אינו פסול הגוף, עד שיעבור עליהם הלילה ויהיו פסולים אף משום נותר, ואז ייצאו לבית השריפה. ואורך הכבש נמדד בקרקע הזרה, ולא כמה שהיה אורך שיפוע הכבש היו עולים עליו. ומבואר במסכת צבחים בדף סמך ב' עמוד ב' שלא היה הכבש ארוך בתחתיתו אלא 30 אמות, שהרי בגובו היה הכבש מגיע עד ראש המזבח, וראש המזבח לא היה שווה למקום שבו היו רגלי המזבח, שהרי היה המזבח נכנס עמה ביסוד ועמה בסובב, שבכניסות אלו היה הכבש נמשך כמעט עד לכותל המזבח, ואם כן שתי אמות מאורך הכבש לא היה בתחתית הכבש, מה שאמרו שהיה אורכו 32 אמות, היינו שאם תמדוד בקרקע הזרה מתחילת הכבש עד כנגד המקום שבו מגיע ראש הכבש וקרקע המזבח, יהיו 32 אמות. וגובה הכבש היה 9 אמות פחות טפח שהיה הכבש מגיע עד גג המזבח. ופסולי חטאת העוף, זה לא פסול הגוף, אי אפשר לשרוף את הקודשים מיד משום בזיון קודשים, צריך להמתין עד שיהיה בהם פסולינה, שאז הוא פסול בגופם, ואז יישרפו. משנה ד', נאמר בתורה בספר דברים, פרק זך, פסוקים ה' ו', ובנית שם מזבח להשם אלוקיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלימות תבנה את מזבח השם אלוקיך. שני דינים נאמרו בפסוק הזה. האחד שאסור לבנות את המזבח באבנים שנגע בהם ברזל, ואפילו אם לא פגם הברזל באבן. דין נוסף, שצריך לבנות את המזבח באבנים שלימות, דהיינו אבנים שאין בהם שום פגימה, ואפילו אם פגימתם אינה מברזל. המשנה עוסקת בבניינו של המזבח החיצון, ממה היה עשוי ואילו דברים פוסלים בו. אומרת משנה ד' שבפרק השלישי במסכת מידות, אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח, בין אבני הכבש ובין אבני המזבח, היו באים מבקעת בית כרם, ששם היו אבנים חלקות, והיו חופרים שם בקרדומות של עץ. כי אם היו חופרים בקרדומות של ברזל, אם היה ברזל נוגע באבנים, היו האבנים נפסלות. למטה מבטולה, מתחת לקרקע שוודאי לא נחפרה מעולם, ומביאים משם אבנים שלימות שלא הונף עליהם ברזל מעולם, משום שהברזל פוסל את אבני המזבח בנגיעה בלבד, אף אם לא פגם את האבן, שנאמר לו תניף, בענפה לבד הוא נפסל אף בלא פגימה, ופגימה פוסלת את אבני המזבח. דווקא באבני המזבח פוסלת פגימה, אבל אם נפגם המזבח רק בסיד ולא באבנים, יש מחלוקת במסכת חולין בדף חי עמוד א' אם פגימתו היא בשיעור טפח או בשיעור כזית, ופגימה פוסלת את אבני המזבח בכל דבר, אף אם נפגמה באצבע או בעץ או באבן, ופגימה שיעורה כחגירת ציפורן. אם נפגמה אחת מהם האבנים שהיו במזבח, היא לבדה פסולה וכולן שאר האבנים שבמזבח כשרות. כלומר, שאף שבשעה שאבן אחת מהמזבח נפגמה, כל המזבח פסול מכל מקום, כשמסירים את המזבח לתקנו, יכולים להשתמש שוב באבנים שלא הייתה בהם פגימה. ודין זה נלמד במחילתא של רבי ישמעאל, ממה שנאמר לו תבנה את הן גזית. דרשו ממה שנאמר את הן, שרק אותן האבנים שעשו אותם גזית, דהיינו שהניפו עליהם ברזל, נפסלו ולא כל המזבח. ובמחילתא של רשב"י דרשו, יכול אם נפגמה אבן אחת יהיה המזבח כולו מחולל. לכך נאמר, ותחלליה, היא מחוללת ואין המזבח כולו מחולל. אומרת המשנה, ומלבנין אותן, סדים את הכבש והמזבח בסיד פעמיים בשנה, פעם אחת בפסח ופעם אחת בחג. כלומר, לפני חג הפסח ולפני חג הסוכות. ואת ההיכל היו סדים בסיד רק פעם אחת בשנה בפסח. ולכמן, בפרק ד' משנה א' נלמד שההיכל היה מצופה זהב, היינו מבפנים, אבל מבחוץ סדו בסיד. רבי אומר לו, היו סדים את הכבש והמזבח בסיד, אלא כל ערב שבת היו מלבנים אותם במפה. כלומר, שהיו מדיחים אותה במפה לחה מפני הדמים שהיו זורקים על המזבח. ולא היו צריכים לסודו פעמיים בשנה כמו את המזבח, כיוון שבמזבח היו דמים מרובים. וגם שיד הכהנים ממשמשת במזבח יותר מבהיכל. ובחרו ללבנו בפסח מפני שאז היה מתקבץ עם רב לעשות את הקורבן פסח, ומהראוי ליפות את הבית בפניהם. מה שאין כן בשאר הרגלים, את המזבח הוסיפו ללבן גם בסוכות, כיוון שאז מתקבץ עם רב לשמחת בית השואבה. חוזרת המשנה לדברי תנא קמא שאמר שהיו סדים את הכבש והמזבח בסיד. לא היו סדים אותן בחפיס, הוא הכלי שבו מחליקים את הסיד על הקיר של ברזל, משום שחששו שמא ייגע ברזל באבנים ויפסול אותם מהמזבח, אלא היו סדים בכפיס של עץ. ומדברי הרמב"ם בפירוש המשניות נראה שפירש, שדין זה הוא המשך לדברי רבי שאמר שהיו מלבדים את המזבח במפה ולא היו סדים אותו, מפני שאסור להחליק את הסיד בכלי שמחליקים אותו תמיד, כיוון שיש לחשוש שמא ייגע ברזל באבן. הטעם שהחמירה התורה בדבר זה שהברזל פוסל את האבנים מהמזבח בנגיעתו, ומשום שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, שהברזל משמש לעשיית חרב, והמזבח נברא כדי להאריך ימיו של אדם, שאדם חוטב ומקריב עליו קורבן, מתכפר לו. ואינו בדין שיניף שיהיה מונף דבר המקצר חיים על דבר המאריך חיים. אין קטגור נעשה סנגור. משנה ה' שבפרק השלישי במסכת מידות. משנתנו עוסקת בחלקו הצפוני של העזרה. אומרת המשנה, וטבעות היו קבועים ברצפה לצפונו של המזבח, שרוב הקודשים שחיטתם בצפון. והיו שם שישה סדרים, שש שורות של טבעות, וסדר השורות היה ממזרח למערב של 4-4. בכל שורה היו 4 טבעות מצפון לדרום. ויש אומרים שהיו שם 4 שורות של טבעות, וסדר השורות היה ממזרח למערב של 6-6, ובכל שורה היו 6 טבעות מצפון לדרום. שהיו שם 24 טבעות, ועשו חבדלת טבעות לחבדלת משמרות, שעליהן שבטבעות האלו היו שוחטים את הקודשים, ולא היו הטבעות בצורת עיגול שעליהם, אלא בצורת חצי עיגול, שצידה אחד מחובר לרצפה ומכניס את צוואר הבהמה תחת הטבעת, ותוחב את ראש הטבעת השני בארץ. ובגמרא במסכת סוטה בדף ממחת מבואר שבתחילה היו סורטים לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו ולא יראה ולא יתחזק בשעת השחיטה. והיה נראה כמו ששוחטים בעלמום או שהיו חובטים את העגל במקלות. עד שבא יוחנן כהן גדול ואמר להם עד מתי אתם מאכילים טריפות למזבח שכן יש לחוש, שמה ניקב קרום של מוח ותיקן להם שיעשו טבעות אלו. רשי ביומה בדף ט"ז עמוד ב' אומר שהיו נותנים באותה טבעת את צוואר הבהמה, אבל הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שבטבעות אלו היו אוסרים את רגלי הבהמה בשעת השחיטה. אומרת המשנה בית המטבחיים, ולא היה זה בית ממש, כי לא היה מוקף כתלים, שאם היה מוקף, לא היו יכולים לשחוט שם, שהרי צריך לשחוט על ירח המזבח, אלא מקום מסוים בעזרה היה נקרא כך, שכל מקום שהוא קבוע ומשמש לאיזה דבר נקרא בית. אם כן, בית המטבחיים הוא המקום שהיו שוחטים שם את הקורבנות ומפשיטים ומנתחים אותם ורוחצים את הקרביים ובני המעיים שלהם, היה לצפונו של המזבח, ועליו במקום זה היו 8 עמודים ננסים נמוכים, ורבעים של ארז, חתיכות מרובעות של עץ ארז, היו מונחים על גביהן. ואנקליות ובבים כאין מזלגות של ברזל היו קבועים בהן ברביעים של ארז, ו3 סדרים של אנקוליות היה לכל אחד ואחד. זה למעלה מזה, הנמוך לתלות בו כבש, האמצעי לתלות בו עיל, והעליון לתלות בו פר. שבהם שבאנקוליות אלו היו תולים ומפשיטים את הקורבנות, וכשתולים את הבהמה שם, הבהמה מונחת על שולחנות של שי שהיו בין העמודים, כדי שלא תהיה נגררת על גבי קרקע. משנה וב, שבפרק השלישי במסכת מידות, ממשיכה המשנה לעסוק בתיאור העזרה ומפרטת את המקום מן המזבח ולצד מערב עד האולם. הכיור, שהוא כמין דוד גדול עשוי מנחושת שהיה מונח על גבי בסיס שעשוי אפו מנחושת, שהיה מונח בין המזבח והאולם ותמיד היו בו מים, שבו היו הכהנים רוחצים את ידיהם ואת רגליהם קודם שהיו עובדים בבית המקדש, ו12 דדין כאין ברזים אמריקים מים היו לכיור. אם כן, הכיור היה מונח בין האולם ולמזבח. האולם הוא הבניין שהיה לפני ההיכל, ומשוך מעט כלפי הדרום, שלא היה מונח ממש בין האולם והמזבח, אלא היה מונח מיד אחד שנסתיים המזבח, שצריך לקרבו כל כמה שאפשר, לבין האולם והמזבח, אלא שלא יחצוץ ביניהם. ובור היה ליד הכיור שבו היו משלשלים את הכיור בכל לילה, כדי שלא ייפסלו המים שבו בלינה, כמבואר במשנה במסכת יומא בדף ל"ז עמוד א'. אומרת המשנה, בין האולם ולמזבח היו 22 אמה, ו12 מעלות היו שם שבהם היו עולים לאולם. מפרשת המשנה כיצד היו ה-12 מעלות ב-22 אמות. רום מעלה, גובה כל מעלה, היה חצי אמה, ושילחה משך רוחב כל מעלה. כלומר, כמה שהיה קרקע חלקה אחרי המעלה לאורך העזרה, לפני המעלה השנייה, היה אמה. וכך היה סדר המעלות. אמה, היו 4 מעלות שהיו עולים יחד 2 אמות בגובה, שהרי כל מעלה היה גובה חצי אמה, ואחריהם היה רובד שורה של רצפה, של 3 אמות, הרי עד כאן זין אמות, ואחריהם אמה היו עוד 4 מעלות שהם עולים יחד 2 אמות בגובה, ואחריהם היה רובד שורה של רצפה של 3 אמות, הרי יהודה לתמות. בסדר המעלה העליונה היה אמה 4 מעלות שהם עולים יחד 2 אמות בגובה, ואחריהם רובד שורה של רצפה 4 אמות עד פתח האולם, הרי חב בית אמות. רבי יהודה אומר סדר המעלה העליונה היה אמה 4 מעלות שהם עולים יחד ל2 אמות גובה, ורובד 5, שורה של רצפה של 5 אמות עד פתח האולם. כך מתפרשת המשנה לפי פירוש הראש. ואילו רבי עובדיה מברטנור הפירש שמה שאמרו שהרובד הוא 3 אמות, היינו כל המקום הישר שהיה אחר המעלה. ובמעלות שהיה בהם רובד, לא היה מקום להנחת הרגל חוץ מהרובד, וכיוון שהייתה הרצפה רחבה שם אינה נקראת מעלה אל הרובד. ומה שאמרה המשנה, שילחה אמה, היינו המעלה הראשונה שהייתה שם. ושוב אמרו אמה ורובד 3, כלומר, שמעלה שנייה ושלישית היו ברוחב אמה, והמעלה הרביעית היה ברובד 3 אמות, ואחריהם אמה ורובד 3. שהמעלה החמישית והשישית היה רוחב כל אחת אמה. המעלה השביעית הייתה בה רובד 3 אמות. ואמרו שהעליונה, כלומר המעלה העליונה, שהייתה אחר שהיו שם עוד 4 מעלות, שכל אחד הייתה רוחבה אמה. יוצא של חכמים, בין המעלות והמזבח 3 אמות, שהרי היו 9 מעלות שכל אחד היה רוחבו אמה, ושתי רובדים שכל אחד היה 3 אמות, ורובד העליון הוא 4 אמות, שהם יוטט אמות. ונשארו 3 אמות שהיו בין המזבח למעלות, ולרבי יהודה לא היו בין המזבח למעלות, אלא 2 אמות שהוא מוסיף עוד אמה ברובד העליון. משנה זין, שבפרק השלישי במסכת מידות, המשנה עוסקת בתיאור האולם, הוא הבניין שהיה לפני ההיכל. ונחלקו בגמרא במסכת עירובין בדף ב' עמוד א', אם קדושת האולם שווה לקדושת ההיכל, או שאינו קדוש כההיכל ואין קדושתו, אלא כמו בין האולם ולמזבח. המשנה עוסקת כאמור בתיאור האולם, הוא הבניין שהיה לפני ההיכל מידותיו וכיצד היה בנוי. אומרת המשנה, פתחו של אולם היה גובהו 40 אמה ורוחבו 20 אמה, וחמש מלטראות של מילה, קורות שהיו חרוטים עליהם ציורים העשויים מעץ שגדלים בו אפצים, היו על גביו על גבי פתח האולם. הקורה התחתונה הייתה עודפת על הפתח אמה מצד זה ואמה מצד זה, והקורה שלמעלה ממנו עודפת עליה לקורה הראשונה אמה מצד זה ואמה מצד זה. וכן כל קורה הייתה עודפת על הקורה שתחתיה אמה מכל צד, ופתח האולם הוא 20 אמה, וכל קורה מוסיפה עוד שתי אמות, וכיוון שהיו חמש קורות, נמצאת הקורה העליונה אורכה 30 אמה, ונדבך שורה של אבנים היה בין כל אחד ואחד, בין כל קורה וקורה. וצורה זו הייתה עשויה לנוי. וכעת הגענו למשנה השמינית, בפרק השלישי במסכת מידות, המשנה חותמת את הפרק. עוסקת המשנה עוד בעניין האולם. אומרת המשנה, אוכלו נסעות של ארז, קורות ארוכים של עץ ארז היו קבועים מקוטלו של היכל לקוטלו של אולם. ראש אחד שלהם היה קבוע בקיר ההיכל וראש אחד היה קבוע בקיר האולם, כדי שלא יבעט יתה כותל האולם ממקומו, שכיוון שגבוה האולם מאוד, ואין בו עליות שיהיו תקרות העליות מחזיקות את הכתלים, לכך הוצרכו לחבר את קירות האולם וההיכל שיחזיקו זה את זה. ושרשרות של זהב היו קבועים בתקרות האולם, והם מגיעים עד קרוב לקרקע שבהם פרחי כהונה, כהנים בחורים עולים ורואים את האתרות, שהם כמין כיפות מוזבות שעושים אותם בחלונות, שעשו עולי בבל שהיו קבועים בחלונות, שהיו בגובה קיר ההיכל שהיה פונה לאולם, והיו פרחי כהונה עולים לשם כדי לראות את מה שצריך לתקן בחלונות, ועולי בבל עשו את האתרות. כמו שנאמר בספר זכריה, פרק ו' פסוק י' ד', והאתרות תהיה לחלם ולטוביה ולדעיה, ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם. שעל ידי שהם נדבו את אותם האתרות, יהיה להם זיכרון בהיכל השם, שהבא להיכל ורואה את האתרות, מזכיר את שמם לטובה. וגפן של זהב, צורת גפן עשויה מזהב, הייתה עומדת על פתחו של היכל, מחוץ להיכל, ומודלה על גבי כלונסות, ומוגבה על גבי עמודים של ארז, וכל מי שהוא מתנדב זהב להיכל, שרוצה להביא זהב שישתמשו בו לציפוי ההיכל, היה עושה מהזהב שהוא מביא צורת עלה, או שיעור גדול יותר כצורת גרגיר או אשכול, ומביא ותולה בה. והיה מתקבץ בזהב הרבה, אמר רב אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה, והרבה זהב נתקבץ שם עד שנמנו עליה 300 כהנים כדי לפנותה. כלומר שהיו צריכים הרבה כהנים כדי לפנותה. ומה שהוצרכו לפנותה ממקומה, כותב הרש, כדי לפרק ממנה את הגרגירים והאשכולות שתלו עליה. והעזרת כהנים כותב שיתכן שהיו צריכים לטלטלה לתקנה מפני שנשברה או התקלקלה. ובמסכת תמיד בדחפתת עמוד א' למדנו שלא היו צריכים באמת 300 כהנים, השנקת התנה 300 כהנים זה לשון גוזמה. הוא אחד משלוש מקומות שדיברו חכמים בלשון הוואי. ודברים נוספים שהיו באולם שלא נתבררו במשנה כאן, בגמרא ביומא בדף למד זין מובא שהלני המלכה עשתה נברשת, כלומר מנורה של זהב, שהייתה תלויה מעל פתח ההיכל. ביארה הגמרא שם, שכיוון שהייתה מנורה זו עשויה מזהב, כשהייתה חמה זורחת היו ניצוצות יוצאים ממנה, והכל יודעים שהגיע הזמן קריאת שמע. במסכת מנחות בדף צדיתת עמוד ב' מבואר, ששני שולחנות היו בתוך האולם ליד פתח הבית. שולחן אחד עשוי זהב, אחד עשוי שיש. על השולחן של שיש היה מניח את לחם הפנים כשנכנס להניחם על השולחן, ומיד היה נוטלם להניחם על השולחן שבתוך ההיכל. ועל השולחן של הזהב היה מניח את לחם הפנים כשהיה מוציאה מן ההיכל. רש"י מבאר שמה שעשו שולחנות האלו, להראות שמעלים בקודש שמניחם על שולחן של שיש, ומיד נוטלם ומניחם על שולחן הזהב שבפנים. ובצעיתו היה מניחם על השולחן של זהב עד שיקטירו את הבזיחים. הדרן הלך המזבח, הדרן הלך המזבח, הדרן הלך המזבח, סיימנו בסייעתא דשמיא הדשמיא גדולה את הפרק השלישי של מסכת מידות, ונלך מחיל אל חיל ונקרא את המשנה הפותחת את הפרק הרביעי, פרק ששמו פתחו של היכל. אומרת המשנה, פתחו של היכל גובהו 20 אמה ורוחבו 10, וארבע דלתות היו לו, שתיים בפנים ושתיים בחוץ שנאמר, ושתיים דלתות להיכל ולקודש. החיצונות נפתחות לתוך הפתח לחסות אוביו של הכותל, והפנימיות נפתחות לתוך הבית לחסות אחר הדלתות, שכל הבית תוח בזהב חוץ מאחר הדלתות. רב יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות וכמין הצטרמיתה היו ונקפלות לאחוריהן. אלו שני עמות ומחצה ואלו שני עמות ומחצה. חצי עמה הוא מזוזה מכאן וחצי עמה הוא מזוזה מכאן, שנאמר, ושתיים דלתות לדלתות שתיים וסבות דלתות שתיים לדלת אחד ושתי דלתות לאחרת. זוהי המשנה הפותחת את הפרק הרביעי במסכת מידות, וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד ה' במסכת מעילה, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באילו דברים היה שונה פתחו של אולם משאר הפתחים? שאלה שנייה, מדוע כותל המזרח לא היה גבוה? שאלה שלישית, אילו לשכות היו בעזרת אנשים? שאלה רביעית, כמה היה מקום המערכה? שאלה חמישית, מתי היו מלבנים את המזבח? והשאלה האחרונה, מדוע לא הניפו ברזל על המזבח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, איסרו חג הסוכות תש"פ, חב ג' בתשרי תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, הדף למד ה' במסכת מעילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, חב ד' בתשרי תש"פ, ערב חג סיום מסכת מעילה, ונלמד את הדף הלפני האחרון במסכת מעילה, הלא הוא דף למד וב, השתבח שמו הגדולה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורה איתה, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.